כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 10 באוקטובר 2021 והיום בעולם. בטיואן ציינו היום 110 שנים להקמתה של הרפובליקה של סין, שבתוך 40 שנה תשלוט רק באי המורה טיואן. בימים האחרונים גוברת המתיחות בין סין לטיואן. נשיא סין, שי ג'ינפינג, שיגר בסוף השבוע מסר מאיים. האיחוד המלא של ארצנו יכול וצריך להתממש. עצמאות טייוואן היא המכשול הגדול ביותר לאיחודה של סין ואיום על התחדשותה. נשיאת טייוואן צ'אי אינג וונג מבהירה היום במצעד חגיגי לרגל יום המהפכה.
אנחנו נמשיך לתחום את הגופה, להציג את עצמאות הגופה, שבטוח שאין אף אחד יכול לחייב אותנו.
נמשיך לחזק את צבאנו ולהפגין נחישות להגן על עצמנו, כדי להבטיח שאיש לא יוכל לכפות על טיואן ללכת בדרך שסין מסרטטת עבורה. דרכה של סין לא מציעה שיטה חופשית ודמוקרטית ל-23 מיליון אזרחי טיואן. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הודיע אמש על התפטרותו. השבוע נחקר בחשד לשוחד והפרת אמונים. על פי החשד, משרד האוצר במדינה רכש פרסומות בכלי התקשורת בתמורה לסיקור חיובי למפלגתו של קורץ. קורץ הודיע, אני חף מפשע, אבל הולך הביתה כי אני שם את המדינה במרכז.
Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen.
המדינה שלי חשובה לי יותר מעצמי, זה מה שצריך כדי לייצב את המצב. לפיכך אני צריך לפנות מקום במטרה למנוע כאוס וחוסר יציבות. שתי תחנות הכוח הגדולות בלבנון חדלו לפעול ומעט החשמל שנותר לאזרחים צפוי עכשיו להצטמצם עוד יותר. הפסקת החשמל הארצי צפויה להימשך כמה ימים. המשלוחים מאיראן וממדינות ערב לא מצליחים לסגור את הפערים. התושבים זועמים.
فعم نقضي قريب من البيت يعني ولا مفيش خلنا وخلي هالولاد يعني يلعبوا ويتسلوا قد ما فينا نموع عنهم والوضع على اسوء يعني والله يسترنا من رايحين
התרגלנו להפסקות חשמל של 3 שעות ביום, אחר כך קיבלנו רק 3 שעות חשמל ביום. מאז אתמול אין לנו חשמל בכלל בבירה ביירות. שירותי החשמל הפרטיים יקרים מאוד, איך אפשר לשרוד כך? וגם הודעה חשובה מהטלוויזיה הממלכתית של איטליה.
סיניורי וסיניורי, בוא נסיר.
ב-1965 זאת הייתה נאפולי. ב-1991 רומא.
Allora.
השנה תהיה זו טורינו שתערך את תחרות הזמר של האירוויזיון ב-10-14 במאי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בסין. נשיאת טיואן צ'אי אינג וון אומרת הבוקר שטייפה לא תיכנע ללחץ מצד בייג'ין, והיא מתכוונת להמשיך בדרכה הדמוקרטית. בימים האחרונים גוברת המתיחות באיש שמגדיר את עצמו סין האמיתית. סין היבשתית ממשיכה לבצע תמרונים לחופיה של טיואן. אם לא די במתיחות הצבאית, יש גם מלחמת הכרזות. נשיא סין שי ג'ינפינג אומר בסוף השבוע כי האיחוד ההיסטורי בין סין לטיואן עתיד להתממש. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הנה העולם כולו מופנות בימים האלה למתרחש בים סין המזרחי והדרומי ובמצר טיואן. בשבוע האחרון הגבירה סין בצורה חסרת תקדים את נוכחותה הצבאית בגזרה הזאת, בתגובה על ההודעות האחרונות שנשמעו מוושינגטון שארצות הברית תהיה לצידה של טיואן ותגן על עצמאותה. בבייג'ין רואים בהודעות מן הסוג הזה התערבות בוטה בענייניה הפנימיים, כפי שהיה הדבר במקרה של הונג קונג לפני כשנתיים. רק שטיואן אינה הונג קונג, מדובר במדינה עצמאית בעלת אוכלוסייה של כמעט 25 מיליון תושבים, עוצמה כלכלית וגם צבא של כ-300 אלף חיילים. כך שאם אכן תחליט סין להשיב את האי לחיקה בכוח, הדבר עלול להפוך למלחמה רחבת היקף באזור. האפשרות הזאת, כך נראה, לא עוצרת את בייג'ין. נשיא סין סי ג'ינפין הבטיח להגשים מחדש את האיחוד כלשונו בין סין היבשתית לבין האי העצמאי.
סין ג'ונג'ון סיינשו שואגו, תונגי שג'ונגו צ'ונטי גומין לשיבה, נגו תונגי.
דוקטור סון יצן אמר פעם, האיחוד הוא התקווה של כל העם הסיני. אם סין תתאחד, כל העם יענה מחיים מאושרים. אם היא לא תתאחד, כולם יסבלו. סוגיית טיואן נולדה מתוך חולשה ותוהו ובוהו של האומה שלנו, ופתרונה יבוא עם תקומתה של האומה, הודיע אתמול נשיא סין באירוע החגיגי של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ין. טיואן רואה בעצמה מדינה ריבונית, ואילו סין רואה בה מחוז בדלני שלה. בייג'ין אף אינה שוללת את השימוש בכוח להשגת מה שהיא מכנה האיחוד מחדש. האיחוד בדרכי שלום הוא זה שתואם ביותר לאינטרס הכללי של האומה הסינית, כולל בני עמנו הטיואנים, טען סי ג'ינפין, והוסיף באיום סמוי. עצמאותה של טיואן היא המכשול העיקרי לאיחוד מחדש של המולדת והסכנה הגדולה ביותר לתקומתה של האומה. אלה ששוכחים את המורשת שלהם, בוגדים במולדת ורוצים לחלק את המדינה, לא יראו סוף טוב. העם יוקיע אותם וההיסטוריה תעניש אותם. סין שלחה בימים האחרונים מספר סי של מטוסי קרב לאזור המרחב האווירי של טיואן. פרשנים רבים אמרו כי ניתן לראות בגיחות האלה אות עזרה לנשיאת טיואן צאינגוון. נשיאת האי הגיבה על כך ביום שישי, יום החג הלאומי של טיואן.
טיואן is fully committed to collaborating with regional players to prevent armed conflicts in the East China, South China Seas. And in the Taiwan Strait.
טיואן מחויבת לשיתוף הפעולה עם השחקנים באזור כדי למנוע סכסוך מזוין בים סין המזרחי והדרומי ובמצרי טיואן. טיואן אינה מחפשת עימות צבאי, היא מקווה לדו קיום של שלום ויציבות עם שכנותיה, רווחי לכל הצדדים, אך טיואן גם תעשה כל אשר ביכולתה כדי להגן על החופש ועל אורח החיים הדמוקרטי שלה, טענה נשיאת טיואן.
I don't believe America could stand by and watch China swallow it up. I don't believe Australia should be indifferent to the fate of a fellow democracy of almost 25 million people.
איני מאמין שאמריקה תוכל לצפות מהצד ולראות איך סין בולעת את טיואן. איני חושב שאוסטרליה צריכה להישאר אדישה לגורלה של הדמוקרטיה הקרובה של כמעט 25 מיליון תושבים, טען טוני אבוט, ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, שהתארח בטייפי לרגל החג הלאומי. הדברים שבוודאי משקפים את מה שעמיתיו המכהנים במדינות המערב אינם מעיזים לומר בכל רעם.
שלום לדוקטור יורם עברון.
שלום, צהריים טובים.
חוקר סין בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. איחוד מחדש עם טיואן, זו המטרה של שי ג'ינפינג. האם הוא מתכוון לעשות שימוש בכוח ממשי כדי לספח את טיואן?
הערכה שלי שלמעשה מדובר במצב די הפוך. כמו שנאמר בכתבה, הסיפור של טיואן, סיפור איחוד, יחסי סין טיואן, הוא עניין מאוד טעון, לא רק מבחינת טיואן, אלא גם מבחינת סין, אבל גם מבחינת שחקנים אחרים, כמו ארצות הברית למשל. עכשיו, האיחוד של טיואן, או מניעת, או שימור העצמאות של טיואן, זה אחד המבחנים הגדולים ביותר להנהגה הסינית הקומוניסטית. מבחינתם מדובר באיום, גם מבחינה פנימית, גם מבחינה חיצונית, כמו שנאמר בכתבה, למעשה, טיואן זה אולי המשימה האחרונה שנותרה להנהגה הסינית כדי להשלים באמת את האיחוד או את ההשתלטות על סין שהם התחילו ב-49 ולמעשה לא סיימו עד היום. מצד שני זה גם אחד מנושאי המחלוקת העיקרים בין סין לבין ארצות הברית, שיש לה אינטרסים משמעותיים באזור ויש לה גם כן עניין למנוע בצורה כזו או אחרת, צורה די משמעותית.
עד כדי חשש שצריך להיות אצל הסינים שהאמריקנים יתערבו במקרה כזה שבו סין תנסה לכבוש את טיואן בכוח, זאת משימה לא פשוטה בכלל ששי ג'ינפינג אולי לוקח על עצמו פה לאחד את טיואן עם סין.
זה השאלה, מה קודם למה? זאת אומרת, האם מדובר במהלך סיני שהמטרה שלו זה לאחד את המדינה בכוח, או אולי הפוך, מדובר במהלך סיני שהמטרה שלו זה למנוע צעד חד צדדי, לאו דווקא צבאי, יכול להיות צעד מדיני, דיפלומטי, מצד טיואן בגיבוי ארצות הברית. עכשיו, כמו שהתראיתי לומר,
מה למשל איזה צעד חד צדדי?
חד צדדי זה יכול להיות הצהרה טיואנית, לאו דווקא מפורשת, אפילו משתמעת, מספיק ההזכור של המילה two states, שתי מדינות, בהתייחס לסין ולארצות, לסין ולטיואן, וזה כבר משתמע מפה הכרזה של עצמאות, אבל גם יכול להיות דבר אחר.
אומרת היום נשיאת טיואן, אנחנו פועלים לשמר את הסטטוס קוו, ואנחנו מצפים שהסינים יעשו אותו דבר, כך שבהחלט נראה שלפחות מהצד הטיואני, אין כוונה להסלים את המצב, טיואן יודעת את מצבה ואת מאזן הכוחות בינה לבין סין.
זה לא מדויק, כי יפן, בוודאי ההנהגה הנוכחית, ששונה מההנהגה הקודמת, שאתה כנראה יותר מחויבת לעיקרון של סין אחת, ההנהגה הנוכחית פחות מחויבת, לא הביאה מחויבות לעניין הזה, ויכולה לעשות צעדים, למשל הצטרפות, שאלת איזה צעדים, מלבד הצהרה, למשל הצטרפות, להתארגנות בינלאומית שיכולה, אפשר יהיה להסיק מזה שטיואן מקבלת או נהנית ממעמד של מדינה עצמאית. זה עוד צעד.
במילים אחרות אנחנו מדברים בעיקר על האזור שיותר מטריד את האמריקנים, וזה ים סין הדרומי. אתה אומר שהחשש העיקרי של סין והכוונה שלה היא אולי לנסות להרתיע את טיואן משיתוף פעולה עם מדינות העולם, בניסיון למנוע מסין השתלטות על ים סין הדרומי.
או אפילו יותר בסיסי, להצטרף להתארגנות כזו באופן שישתמע שמדובר במדינה. עכשיו, הבעיה של ההנהגה הסינית זה שאם נעשה צעד כזה מבחינת טיואן, היא תהיה מחויבת להגיב. מדובר בעיתוי מאוד רגיש, ההנהגה הסינית מתמודדת עם בעיות מאוד קשות, ולא רק זה, עכשיו זו שנת המאה להקמת המפלגה הקומוניסטית הסינית, תאריך מאוד סמלי, ראשון באוקטובר היה יום העצמאות של סין, אם קורה מהלך כזה, ההנהגה הסינית תהיה מחויבת להגיב בצורה דרסטית, אפילו צבאית, וכנראה, מבחינת ניהול הסיכונים של ההנהגה הסינית, עדיף לנקוט צעד כזה, כמו המטסים האלה, שכרוך בהם סיכון, כרוך בהם מחיר, ולא להתמודד עם התפתחות הרבה יותר יקרה מבחינתם של תגובה למהלך טיואני.
תרשה לי להציג את תזה אחרת. אומרת סין, תראו מה קרה עם חצי האי קרים, פוטין רצה ולקח, ארצות הברית לא עשתה דבר, השלטון הוא אותו שלטון, זה היה שלטונו של אובמה, עכשיו זה שלטונו של ביידן. העולם כולו שקוע ועסוק במשבר הקורונה, שהתחיל אמנם בסין, אבל עזב את סין מהר מהצפוי. זאת ההזדמנות שלנו, אולי הזדמנות פז, אולי הזדמנות יחידה, לנסות לספח את טייוואן ולהסתכן עד כמה שפחות בתגובה בינלאומית למעשה הזה.
או הפוך. אפשר להסתכל על המהלך הרוסי כתגובה ללחץ אמריקאי שרוסיה לא יכולה הייתה לעמוד בפניו. אותו המצב יכול להיות פה. אם ארצות הברית תדחוף את טייוואן למהלך שסין תהיה חייבת להגיב, המחיר יהיה נוראי. ואני מעריך שסין לא רוצה להגיע למצב הזה, היא לא רוצה להיות בסיטואציה הזו.
כמו שאומרים, ימים יגידו. דוקטור יורם עברון, חוקר סין בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
לראשונה מאז השתלט טליבן על אפגניסטן, נפגשו בסוף השבוע בדוחה נציגי הארגון עם נציגים אמריקנים במוקד השיחות, ענייני ביטחון וסיוע הומניטרי. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום ערן, שבוע טוב.
היו מפגשים, צריך להגיד, היה למעשה מסע ומתן מלא עם הטליבן לפני ההשתלטות, והיו אפילו מגעים אחרי. עכשיו, מה זה? זה ניסיון לייצר סוג של נורמליזציה?
לא ממש, לא אם תשאל את האמריקנים. האמריקנים אומרים לרשתות התקשורת הזרות שהם לא, שעצם קיום בשיחות לא אומר שהם הולכים להכיר בטליבן כשליט של אפגניסטן או משהו בסגנון הזה. הם רק רוצים לנסות להגיע לאיזשהו שיתוף פעולה מול הארגון ששולט הלכה למעשה באפגניסטן מאז נסיגת ארצות הברית שם בסוף חודש אוגוסט. וצריך להגיד, כן, אני, כמו שאמרת, השיחות בדוחה נערכו לפני כשנה, אז גם בחודש פברואר הגיעו בעצם לאותו הסכם, הסכם הנסיגה של ארצות הברית מאפגניסטן לאחר 20 שנים, ועוד סעיף בהסכם הזה שהיה אמור בעצם להביא לאיזשהו הסכם שלום בין טליבן לממשלה האפגנית. זה לא קרה, כן, ראינו מה קרה בחודש אוגוסט באפגניסטן, טליבן שוב שולט שם. אז בוושינגטון באמת מדגישים כל הזמן, כי עצם השיחות לא מהווה הכרה בשלטון טליבן. הטליבן מצידו הוא שלל אפשרות לשיתוף פעולה עם ארצות הברית באימות מול דאש וקבוצות ג'יהאדיסטיות אחרות שפועלות עכשיו באפגניסטן. נזכיר שביום שישי, למעשה שלשום, יותר מ-55 הרוגים בפיגוע במסגד בעיר קונדוז, דאש חורסן, כן, הארגון, הזרוע של דאש שפועלת באפגניסטן, קיבל אחריות על הפיגוע הזה. ופקידים אמריקנים אומרים לרשתות התקשורת הזרות כי השיחות הן המשך של המגע, של ניסיון להגיע למגעים עם טליבן, שזה אינטרס לאומי של ארצות הברית. כעת בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית, נגיד המשך פינוי של אזרחים אמריקנים מאפגניסטן ואנשים נוספים שלהם יש אישור לעזוב את המדינה. זה קורה ברקע איחורים שהיו בשבועות האחרונים וקשיים בהוצאה ובפינוי של אנשים מאפגניסטן. בארצות הברית גם כל הזמן אומרים שהם רוצים שהטליבן יעמוד במחויבות שלו לאפשר מעבר בטוח לכל מי שמעוניין לעזוב את אפגניסטן. בטליבן אומרים שהם דיברו גם על הסכמות שהושגו בדוחה אי שם בפברואר 2020, וכי יש לדבוק במה שהושג במסגרת אותו הסכם. מה זה אומר? שאין להתערב בענייני הפנים של אף מדינה. ארצות הברית לא תתערב במה שקורה באפגניסטן תחת שלטון טליבן. טליבן לא יתערב בעניינים של ארצות הברית. אבל, וזה חשוב, ערן, צריך להגיד שהטליבן מעוניין להשיג משהו נוסף בשיחות האלה, וזה סיוע הומניטרי מהעולם. לפי שעה, חלק גדול מהמימון שקיבלה אפגניסטן בשווי מיליארדי דולרים מסוכנויות בינלאומיות וממדינות מערביות הוקפה. זאת בשל חשש שהכסף יגיע בסופו של דבר לטליבן וישמש אותם למשל לרכישת נשק ולפעולות טרור כלשהן. הארגון ינסה לדון לא רק מול האמריקנים אלא גם מול גופים ומדינות נוספות בעולם בנוגע להזרמה מחודשת של הכספים הללו. זה כספים שהתקבלו שוב גם ממדינות, גם מארגונים בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומי. בארצות הברית מצידם ינסו להבטיח שהסיוע ההומניטרי שיגיע לאפגניסטן לא יעבור דרך הידיים של טליבן. ונגיד איראן שמיליונים באפגניסטן זקוקים לסיוע, ודאי אחרי הנסיגה האמריקנית והשתלטות טליבן, שהמדינה נמצאת פחות או יותר בכאוס. אנשים חיים מהיד לפה, שורדים מיום ליום ולא יודעים איכן תגיע הארוחה הבאה שלהם. כן, אז הכאוס, כך נראה באפגניסטן, נמשך במידה זו או אחרת. אנחנו רואים עדיין פיגועים, אנחנו רואים שטליבן לא מצליח להשתלט על הקבוצות הג'יהאדיסטיות שפועלות בתוך אפגניסטן, ומצד שני, לעולם כמובן שיש אינטרס לסייע להעביר סיוע הומניטרי וכספים, כספים ומזון לאפגניסטן כדי למנוע מצב של משבר הומניטרי חמור שם.
כנראה שזה יעניין או מעניין את העולם אך ורק אם הסיפור הזה יביא גל מאגרים. בינתיים צריך להגיד, התחזיות האלה התממשו באופן חלקי מאוד. אנחנו לא רואים גל הגירה מסיבי לאירופה או דברים שראינו אותם בשנת 2015, זה סיפור קצת אחר.
כן, ראינו שרוב המאגרים האפגנים עברו את הגבול לשכנה פקיסטן. היה חשש שמאגרים רבים ינסו להגיע לאירופה, אולי אפילו דרך איראן, שגם שם היה חשש שמאגרים אפגנים יעברו. לא ראינו דבר כזה עד עכשיו. אני חושב שהמדינה המערבית שקיבלה הכי הרבה פליטים אפגנים זאת דווקא ארצות הברית, שהעסיקה הרבה מאוד אפגנים בתקופה שהיא הייתה השליט שם הלכה למעשה. תרחיש האימים הזה, צריך להגיד, כן, מהבחינה של המערב, לא התממש, ולכן גם לא רוצים שהוא יתממש. והסיוע ההומניטרי הוא חשוב בהחלט בהקשר הזה, גם בהקשר האנושי, למרות שכפי שאמרת, סביר להניח שזה פחות מעניין את מקבלי ההחלטות במערב. העיקר שלא נראה את מה שראינו באמצע העשור הקודם, של מיליוני פליטים מדפקים על דלתות המערב.
כתב חדשות החוץ, יואב זהבי, תודה.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בביקור אחרון בישראל לפני פרישתה מתפקידה. מרקל מציינת שגרמניה תישאר מחויבת לביטחון ישראל. עם דנה עם ראש הממשלה נפתלי בנט על סוגיות מדיניות, ההסכם עם איראן כמובן ועוד. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
צהריים טובים איראן.
מה עוד צפוי בביקור הזה?
ממש בשעה הקרובה היא למעשה אמורה להתחיל את ביקורה ביד ושם, הביקור השישי במספר ביד ושם, ולכן אני מציע שכבר נפנה לדברים שהיא אמרה על המלחמה באנטישמיות במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה בנט. בואו נשמע את הדברים ואז באמת נרחיב על הביקור.
Regierung und das darf ich auch für jede weitere sagen, Erscheinungsformen des Antis entschieden wehren werden, Rassismus und gewalttätige Ausschreitungen leider auch bekämpfen können.
Also Kanzlerin Germania Merkel מדברת על כך שהאנטישמיות מרימה ראש ואנחנו צריכים להילחם בה, וזה היה המסר שלה גם בביקור שנערך כעת ביד ושם. ביקור יחסית ארוך, כמעט שעתיים, וזאת שוב, למרות שאמרנו מדובר בביקור השלישי במספר שלה במקום. קודם לכן, למהלך היום, היא נפגשה עם ראש הממשלה בנט, הייתה בישיבת הממשלה עם שרי ממשלת ישראל, ואגב, היא מבקשת במהלך הישיבה לפגוש את השרות בממשלת ישראל, ולאחר מכן באמת יוצאת תמונה של מרקל, בנט ותשע השרות בממשלה. זה מבחינת מרקל היה אירוע מאוד חשוב, בגלל שהביקור שלה ב-2018 התקרמה עם נתניהו ואנשי עסקים, כולם היו גברים, ולאחר מכן היא העירה בעקיצה, אני מקווה שפעם הבאה יהיו גם כאן נשים, ולכן כנראה היה מאוד חשוב להתמונה הזאת עם נשות ממשלת ישראל. כמו שאמרת, במהלך מסיבת העיתונאים ובמהלך הפגישה, עולים שני נושאים מרכזיים מעבר כמובן ליחסי ישראל גרמניה, כמובן הנושא האיראני, מרקל מבהירה שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה, היא הנכונה כרגע, ובזה הם מאמינים. גם הנושא הפלסטיני אומרת, אני מאמינה לפתרון שתי המדינות. בנט שעומד לידה אומר, אני לא רואה כרגע אפשרות ריאלית למדינה פלסטינית, אני לא רוצה מדינת טרור 7 דקות מהבית שלי, אבל שוב, זה אמירות למעשה, זה לא ויכוח.
די שגרתיות בסך הכל, ברור שלא תהיה כאן עבודה בהמשך. כך שבמידה רבה מדובר כאן באירוע שהוא טקסי, חשוב באמת למערכת היחסים בין שני העמים, ונכון לעכשיו אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה הקנצלר הבא של גרמניה, ולכן לא ממש ברור לאן תלך הפוליטיקה הגרמנית מכאן. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה.
תודה.
ושלום לכתבתנו בברלין, אנטוניה ימין.
שלום אירן, אני רק יכולה לומר שאני ממש התרגשתי מהתמונה של מרקל והשרות.
לוואי ונגיע ליום שבו יהיו עוד יותר שרות, ואז התמונה הזאת לא תהיה כל כך חריגה.
אבל זו הייתה תשובה כל כך הולמת לאותה תמונה בעיניי קשה ומזעזעת שראינו רק ב-2018. האישה החזקה ביותר בעולם, ובאמת היה קשה למצוא נשות עסקים איכשהו שיוכלו להצטלם איתה, והנה זו הייתה תשובה הולמת.
טוב, וישראל בהחלט מתקשה להיפרד ממנה. היא תתקשה להיפרד גם מאיש אחר, הקנצלר של אוסטריה, סבסטיאן קורץ שהתפטר אתמול מתפקידו, לאחר שביום רביעי התפוצצה במדינה פרשת שחיתות חמורה, שבה הוא מואשם בשוחד לגוף עיתונאי שהעניק לו בתמורה לקמפיינים פרסומיים. את עם הפרטים המלאים בנוגע לסיפור הזה, על אחת הדמויות היותר חביבות עלינו הישראלים.
נכון מאוד. קאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ בעצם התפטר אמש מתפקידו, באמת בצל פרשת שחיתות חמורה. אני אזכיר למאזינים שלנו, ביום רביעי שעבר 1400 שוטרים, לא פחות ולא יותר, פושטים על משרדי הקאנצלר בווינה ועל המשרדים של המקורבים שלו. החשד הוא שבשנת 2016, אז הוא עוד היה שר חוץ באוסטריה, קורץ או מי ממקורביו שיחדו גוף עיתונאי אוסטרי שנקרא אוסטראי, שזה עיתון שיוצא בתפוצה יומית, כדי שזה למעשה יפרסם סקרים חיוביים אודות קורץ. שנה לאחר מכן, אתה זוכר ערן, קורץ זוכה בבחירות והופך לקאנצלר, ואותו גוף עיתונאי למעשה זוכה לכאורה בקמפיינים פרסומיים בשווי מאות אלפי אירו ממשרד האוצר. ארבעה ימים אחרי פיצוץ הפרשה, ובאמת למרות שקורץ טוען כי הוא חף מפשע, אתמול הוא מחליט להתפטר מתפקידו. בואו נשמע.
In Monate des Chaos oder auch des Stillstands zu schlittern. In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals
של כאוס בזמנים הקשים האלה אסור שמה שיעמוד במרכז יהיו אינטרסים אישיים או אינטרסים מפלגתיים או אפילו טקטיקות פוליטיות, כי המדינה שלי חשובה לי יותר מהאישי שלי.
כן, והסיפור הזה צריך להגיד, כמובן מורה הרבה מאוד מחשבות לגבי השיטה הישראלית והמצב שהתמודדנו איתו פה עם ראש ממשלה מואשם בשורה של מעשי שחיתות. אגב, קצת דומים למה שקורה שם באוסטריה, בעוד שכאן אצלנו ראש ממשלה החליט להישאר ארבע מערכות בחירות ולהתמודד על חפותו מתוך המערכת הפוליטית. הקנצלר של אוסטריה בוחר אחרת.
נכון, ובאמת באמת שקשה לא לעשות את ההקבלה הזאת, מה גם שנתניהו וקורץ חברים טובים, אבל באמת מלבד מה שאתה ציינת, כלומר באמת ארבעה ימים אחרי פיצוץ הפרשה, קאנצלר אוסטריה מתפטר, יש כאן הבדל נוסף, כלומר קורץ לא באמת רצה להתפטר, קורץ טוען שהוא חף מפשע, הוא טוען שהוא גם הולך להוכיח זאת, אבל הוא גם קצת נדחק לפינה, כלומר, אתה יודע שאני מחבבת אישית את הקאנצלר, אבל גם צריך לתת פה קרדיט בעצם לשותפה הקואליציונית שלו, למפלגת הירוקים, בעוד שביום רביעי הם אומרים, כל עוד הממשלה הזאת יכולה למשול ולהנהיג, אנחנו חלק ממנה, יומיים אחרי זה היא כבר מתחילה ללחוץ על קורץ, ולומר לו שאם הוא לא יתפטר, כנראה שתהיה הצבעת אי אמון נגדו, ופשוט הממשלה הזאת תתפרק, ובסופו של דבר קצת דוחקים אותו לפינה, מפלגת הירוקים יודעת שאם היא לא תעשה את זה, בעצם קצת הבוחרים יזכרו לה את זה בבחירות הבאות, שאולי גם זה הבדל די מעניין בין ישראל לאוסטריה כשחושבים על הפרשה הזאת.
אנטוניה, תודה.
תודה, ערן.
ושלום לגיא ליכטנשטיין.
שלום, ערן.
עיתונאי ישראלי שמתגורר בווינה. מי הקאנצלר הבא של אוסטריה?
אלכסנדר שארנברג, הוא שר החוץ לשעבר היוצא בעצם, שידוע כמקורב ומתואם, אפשר לומר, עם סבסטיאן קורץ. כן, הוא בא מרקע דיפלומטי ישיר, גם ממשפחה דיפלומטית של דיפלומטים.
ואיך הסיפור הזה ישפיע על היחסים עם ישראל, אם בכלל?
אפשר לצפות שלא יהיה שינוי במדיניות אוסטריה כלפי ישראל. צריך גם לזכור שבמאי השנה, במקביל למבצע שומר חומות, הניפו דגלי ישראל, צד דגלי אוסטריה על מפני הממשל פה, זה היה בתמיכתו, הוא היה שר חוץ, צריך לזכור, והוא גם הגן על המהלך הזה בחירוף נפש, אפשר לומר, נגד התקפות של הממשלה הטורקית. אפשר לצפות לכן שגם בעצם זה, וגם מכך שיש פה טענות שקורץ עדיין יהיה קאנצלר צללים, אפשר לומר, אז אפשר לצפות שהמדיניות כלפי ישראל תישאר בינה.
ואיך זה ישפיע על הבחירות כשיהיו בחירות באוסטריה? בשלב הזה עדיין לא מדברים על בחירות, אבל הן יבואו, קורץ ודאי ירצה לשוב למערכת הפוליטית, בתקווה שהוא אכן יצא זכאי מכל הטענות שמיוחסות לו.
אני חושב שבמקרה הזה, בדיוק כמו בענייני נתניהו, כמו שאנטוניה קודם הזכירה קודם, מוקדם לומר, קורץ עצמו הודיע על התפטרותו לא כמהלך זמני, התפטרותו כקנצלר, הוא עדיין נשאר יושב ראש המפלגה, ובעצם מייצג את המפלגה הנוצרית שמרנית בפרלמנט, ככה שעדיין יש לו כוח פוליטי גם בפועל. קשה, ממש קשה לדעת איך זה ישפיע בהמשך. אפשר לומר שימים יגידו, נכון לעכשיו אף אחד לא מעוניין בבחירות, בעיקר המפלגת הירוקים וקוגדם, ונראה שהממשלה הזאת תמשיך. הם רוצים יציבות, וכך נראה שכל הצדדים מעוניינים בכך.
תגיד, איך מתקבלת ההתפטרות הזאת? כצעד של אומץ פוליטי? אולי דווקא צעד של הודעה באשמה, חולשה? כי אנחנו יודעים איך אצלנו התפטרות מהסוג הזה הייתה נתפסת, ואנחנו יודעים עד כמה אצלנו ראש הממשלה לשעבר נאחז בכיסא כדי לא לעמוד במצב הזה שבו הוא נכנע אל מול המערכת המשפטית, ופה אנחנו רואים באמת קנצלר שנוהג אחרת לטובה ולרעה. אז איך זה נתפס שם?
צריך להבדיל בין המציאות בשטח לבין התדמית. המציאות בשטח בסופו של דבר היא כמו שאנטוניה אמרה, הוא נדחק לפינה. אני חושב שכן מכירים בזה. במקביל אני מאמין שאנשים שתומכים בקורץ יראו בזה כסימן, איזשהו סימן לג'נטלמניות, ומי שמתנגד לו יגיד ראו, אבל אני חושב שיש פה תמימות דעים שהמדינה באה לפני הכל, גם קורץ אמר את זה בנאום ההתפטרות שלו, כמובן בעקבות לחצים פוליטיים שהופעלו עליו גם מהשותפים הקואליציוניים וגם מהנשיא ונדר בלן. כולם שואפים להרגיע את הרוחות כרגע, כך נראה שקורה.
גיא ליכטנשטיין, עיתונאי ישראלי שמתגורר בווינה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, אירן.
אנחנו למדינה אחרת שלא היססה להניף את דגלי ישראל בזמן מבצע שומר החומות. צ'כיה, לאחר ספירת כל הקלפיות, עולה כי מפלגת השלטון כשלה בניסיונה להשיג רוב מחודש, ולאחר 4 שנים תוקם כנראה ממשלה חדשה בצ'כיה. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
שלום אירן.
בכלל נראה שהאזור שלכם עובר איזה סוג של טלטלה, גרמניה, אוסטריה, צ'כיה, הימין חוטף מכות בזו אחר זו.
כן, אחרי תקופה שבעיקר הימין במדינות מזרח אירופה רשם עלייה משמעותית, בעיקר בעקבות משבר המהגרים של 2015, באמת אנחנו רואים עכשיו שינוי. קודם כל נזכיר שהחדשות הגדולות מצ'כיה בנושא הבחירות לפחות נדחקו בדקות האחרונות לפחות הצידה, כי הגיעו דיווחים על כך שנשיא צ'כיה מילוש זמן נלקח לפני כשעה, שעה וחצי לבית חולים בפראג, עדיין לא ידוע בדיוק מה הסיבה. נזכיר רק שזמן בן 77, משתמש בכיסא גלגלים, חולה בסוכרת ומחלות נוירולוגיות, ואני מניח שבקרוב נקבל מידע מה בדיוק קרה ולמה הוא הובהל לבית החולים באמבולנס. וכן, כמו שאמרת, אז בבחירות מתברר כי מפלגת השלטון של אנדרי בביש, ראש הממשלה, הצליחה לקבל רק 27%, כאשר איחוד של 3 מפלגות אופוזיציה בשם יחד קיבלו 27% ו8 עשיריות, ואמורים להקים את הממשלה החדשה, יחד עם עוד 2 מפלגות, מפלגת הפיראטים ומפלגת ראשי העיר, שקיבלו יחד 15.5%. והאיחוד הזה של 5 מפלגות אופוזיציה אמורים לתפוס 108 מושבים מתוך 200 מושבים בבית התחתון של הפרלמנט הצ'כי. הממשלה החדשה לפחות אמורה להיות הרבה יותר נוחה מבחינת האיחוד האירופי, לאחר שהממשלה הקודמת של בביש נתפסה כמי שמתנגדת מאוד למדיניות האיחוד האירופי, נושא הגירה ונושאים נוספים.
ומבחינת ישראל, מערכת יחסים מאוד אדוקה בין ישראל לצ'כיה, עד כמה השלטון החדש אולי יוביל דרדור היחסים בין ישראל לצ'כיה?
לא, על פי הערכות של לפחות פרשנים פוליטיים, לא אמור להיות שינוי גדול מאוד במדיניות. המפלגות החדשות, או מי שאמור להיות ראש הממשלה החדש, פיטר פיאלה, נחשב כאדם מאוד ליברלי, אדם שמאוד רוצה לשקם את היחסים עם האיחוד האירופי, ועל פי הערכות גם היחסים עם מדינת ישראל יישארו טובים. אפשר באמת לשמוע את מה שאמר פיטר פיאלה, מי שאמור להיות ראש הממשלה הצ'כי החדש, אתמול בערב. איחוד מפלגות האופוזיציה מביא הזדמנות חדשה לצ'כיה, הזדמנות לעתיד טוב יותר, ללא חובות, והזדמנות להיות חלק יציב מהאיחוד האירופי, כך אומר פיאלה, וראש הממשלה היוצא בביש טוען כי למרות ההפסד, התוצאות, לפחות מבחינתו, מהוות הצלחה בלתי צפויה, אבל הוא גם הספיק לברך כבר את המנצח, אפשר לשמוע גם אותו. זה נס שהצלחנו להשיג תוצאה כזו, אפילו לא ציפיתי לה, אבל זה גם נכון שלא חשבנו שנפסיד. אני רוצה לברך את מר פיאלה על הסיום הנהדר מבחינתו. אלו הדברים של ראש הממשלה היוצא אנדרי בביש.
כן, ונסכם עם הידיעה שאיתה פתחת את הדיווח הזה. הנשיא, נסיעה של צ'כיה הובהה לבית החולים, אנחנו נכון לעכשיו עדיין לא יודעים מה מצבו. נמשיך כמובן לעקוב. ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה.
תודה לך, אירה.
סרבני החיסונים באיטליה, ביחד עם ארגונים נאו-פשיסטים, קיימו אתמול ברומא ובמילאנו הפגנות סוערות, וגם ניסו לפרוץ לפרלמנט. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
רומא הפכה אתמול לשדה קרב. אלפי סרבני חיסון ונאו-פשיסטים שיתקו את העיר כדי להפגין נגד ממשלת הדיקטטורה המאלצת את הציבור להתחסן. הנאו-פשיסטים ניצלו את ההפגנה כדי להשליך פצצות מאולתרות בחזית הפרלמנט וכדי לפרוץ לתוך משרדי ועד העובדים ולהרוס אותם. המשטרה לא הייתה מוכנה ורק בשעות הערב המאוחרות הצליחה להשתלט על ההפגנה האלימה ולעצור חלק מהמפגינים שנשאו בידיהם צלבי קרס וניסו לפרוץ גם לפרלמנט. המערכת הפוליטית גינתה את האלימות, אך שכחה משום מה לפעול נגד ארגוני הנאו-פשיסטים המנצלים כל הפגנה להביע את געגועיהם למשטר הפשיסטים. מפלגות הימין, האחים של איטליה והלגה, הטילו את האשמה על שרת הפנים שלא ידע להשתלט. אך התעלמו מהעובדה שנאו-פשיסטים רבים משתייכים עליהם ומצביעים באדם. ואם לא די בכך, אתמול נחשפו גם דעותיו האנטישמיות של המועמד הימני לראשות עיריית רומא, אנריקו מיקטי, שכתב לפני שנה כי היהודים זוכים ליחס מועדף כשהם מזכירים את השואה, והסיבה לכך היא שהם שולטים בשוק הפיננסי ומנהלים את העולם. ראשי הקהילה היהודית ברומא הגיבו בזעם ואמרו כי דבריו של מיקטי מעוררים צמרמורת ומשקפים את הדעות הקדומות של האנטישמים. כאן יוסי בר, רומא.
שעה בינלאומית, אנחנו מכאן לעולם הערבי, ללבנון, שם המשבר מגיע לשפל חדש. הפסקות חשמל, הפסקת חשמל מתמשכת שנמשכה לאורך כל הלילה. גם היום אין שם חשמל. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום איראן.
העיניים נשואות לאיראן, שאולי כן. בכל זאת תזרים קצת נפט למדינה מיובשת.
כן, אתה יודע, חיזבאללה בזמן האחרון הוא מביא בשיירות, מביא דלק, סולר מאיראן, שר החוץ האיראני היה, אבל שום דבר לא עוזר. אז קודם כל נעדכן ממש בשורה מהדקות האחרונות, שרשת החשמל בלבנון חזרה לפעול כמו שהייתה לפני החשמל, חשיכה, זה לא מעודד יותר מדי. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס לפני שעה קלה מפי משרד האנרגיה הלבנוני. המשרד מסר שהוא קיבל אישור מהבנק המרכזי לקבל אשראי בסכום של 100 מיליון דולרים כדי לייבא דלק למען הפקת חשמל, אבל אפשר לומר שהלבנונים ממש לא רואים את האור בקצה המנהרה, אחרי שבאמת ביממה האחרונה אנחנו ראינו ששתי תחנות הכוח הגדולות, דיר אמר בצפון וזהרני בדרום, פשוט הפסיקו לעבוד בגלל מחסור בסולר. ההתפתחות הזאת הביאה לקריסה מוחלטת של רשת החשמל, ונראה שאולי נמצא איזשהו פתרון זמני, אבל אין שום פתרון משמעותי לטווח הארוך, כשגם כאמור הסולר שחיזבאללה מביא בעת האחרונה מאיראן דרך שטח סוריה לא ממש עוזר. עכשיו, נגיד שעוד לפני שלבנון שקל על עלטה מוחלטת אתמול, לבנונים רבים כבר מתבססים על גנרטורים פרטיים שעובדים על דיזל, כלומר, לא מתבססים בכלל על המדינה, וזה לא מפחית עדיין מהחומרה של המצב. אנחנו שוחחנו ממש בשעות האחרונות עם אזרח לבנוני, בעילום שם כמובן, שסיפר לנו על המתרחש שם ביממה האחרונה. הנה.
קהרבו מפעיל לבנן בליל בתחסו מדהים תשבח יעני.
כן, אז אומר לנו אזרח לבנוני, בעילום שם, כמובן גם הבאתנו את קולו, שאין חשמל, לבנון בלילה הפכה לעיר רפאים, אנשים או שהם מביאים גנרטור קטן, או שהם משתפים אחד עם השני גנרטורים. אומר לנו, העלות של הגנרטורים האלה גבוהה מאוד, ולאנשים קשה לשאת בעלויות האלה. הוא גם טען באוזנו שיש ביקורת על חיזבאללה, שכאמור הבטיח לפתור את בעיית מחסור הדלק והסולר, באמצעות השיירות מאיראן, וזה לא ממש עוזר. המנהיג הנוצרי סמיר ג'אג'ה, יושב ראש מפלגת הכוחות הלבנונים במחנה המתנגד לארגון הטרור השיעי, צייץ אתמול ברוח הזו, אמר שלמעשה הארגון לא פתר שום בעיה, הבטיח ולא קיים. נזכיר שלצד הסולר שחיזבאללה מביא מאיראן, הממשלה הלבנונית גם כן מנסה בדרכים שלה להסתייע בנפט מאיראק, וגם נזכיר שגם יש את היוזמה האמריקנית להעביר גז מצרי ללבנון דרך ירדן וסוריה, אבל זו יוזמה שאולי תצא לדרך רק לקראת סוף השנה. אז כרגע אולי החשמל חזר, אבל בארץ הארזים יודעים שהם יצטרכו הרבה יותר מעוד איזשהו אקמול, כמו שאנחנו רואים ממש בשעה האחרונה, כדי לפתור את בעיית החשמל, את המחסור בסולר, ובכלל את המשבר הכלכלי המאוד קשה במדינה הזאת.
טוב, אולי הגיע הזמן להוציא את הגז מהים, כפי שכינה זאת ראש הממשלה לשעבר נתניהו. נחכה, אולי גם זה יקרה יום אחד, לפני או אחרי הפיצוץ. רואי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לאתיופיה, משם מגיעים דיווחים על תנועה ערה של כוחות, על מטחי ירי ואפילו על התקפות אוויריות נגד לוחמים של החזית העממית לשחרור תיגראי. עונת הגשמים מגיעה עכשיו לסיומה, ואתיופיה חוששים שהממשלה מתכוונת לפתוח בהתקפה מחודשת גדולה נגד המורדים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
האם ההתקפה הגדולה הגיעה? בשבוע שעבר הושבע אבי אחמד לראש ממשלת אתיופיה בפעם השנייה. כעת חוששים בטיגרי כי הממשלה מתכוונת לפתוח מחדש את החזית הצבאית נגדם. לוחמי החזית העממית לשחרור טיגרי דיווחו במהלך סוף השבוע על התקפות אוויריות וקרקעיות בצפון אזור המהרה ובעוד אזור קרוב למחוז טיגרי. אנשי החזית העממית דיווחו גם על אלפי חיילים של צבא אתיופיה בצפון אזור המהרה. הידיעות הללו מדאיגות במיוחד על רקע המשבר ההומניטרי המחמיר באתיופיה באזורי המריבה. בשבוע שעבר התכנסה מועצת הביטחון של האום לדיון חירום בגלל המשבר הזה.
In August, I warned the council that a humanitarian catastrophe was unfolding before our eyes in Ethiopia, and since then the crisis has worsened. Up to 7 million people in Tigray, Amhara and Afar are now in need of food assistance and other emergency.
בחודש אוגוסט הזהרתי את מועצת הביטחון ממשבר הומניטרי מתפתח באתיופיה. מאז המשבר רק החמיר. קרוב ל-7 מיליון בני אדם במחוזות טיגרי, אמהרה ואפר זקוקים לסיוע חירום של מזון ומצרכים אחרים. זה כולל 5 מיליון בני אדם בטיגרי. על פי הערכות, 400 אלף מביניהם נמצאים בסכנת רעב, כך הזהיר מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. שגרירת ארצות הברית באום הרחיבה את האזהרות הללו. היא גינתה בכל תוקף את ההחלטה של ממשלת אתיופיה להכריז על 7 עובדים של האום פרסונה נון גרטה.
We called for today's urgent meeting because of the Ethiopian government's reckless expulsion of 7 key UN officials, including the head of UNICEF, the head of the UN OCHA, and a senior official from the office of the UN.
קראנו לפגישה הדחופה היום בגלל ההתנהגות חסרת האחריות של ממשלת אתיופיה, אשר גרשה 7 עובדים של האום משטחה, כולל ראש סוכנות האום יוניצף שם, ראש סוכנות האום לפליטים שם, ועוד בכיר של האום. כך אמרה השגרירה. במקביל, מזהירה כעת ארצות הברית כי תטיל סנקציות על אתיופיה. זאת לאחר דיווחים על חברת התעופה אתיופיאן איירליינס שהעבירה כנראה כלי נשק לאריתריאה שאמורים לסייע לממשלה של אבי אחמד במאבק שלה נגד הלוחמים של טיגרי. כאן רינה בסיסט.
Life is a mystery, everyone must stand.
מלכת הפופ מדונה מצאה דרך ייחודית לקדם את סרטה הדוקומנטרי החדש. מאדאם איקס היא צעדה ביחד עם מעריצים בחצות הלילה ברחובות ניו יורק. כמובן שמהר מאוד העניין הזה עלה לרשתות החברתיות והוציא עוד אנשים שרצו להצטרף לזמרת ששרה את מיטב הלהיטים שלה. השיא היה בשתיים לפנות בוקר עם פרובוקציה קטנה כשמדונה ואוהדיה הגיעו לרחובות הרלם וביצעו שם את השיר Like a Prayer למרגלות כנסייה במקום. מדונה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשניות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה. בשידור חי ונדחה, אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן בית, להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, כרוכית, כאן.org.il, להתראות.